חי. זה הדבר הכי ראשון. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על כל הקהל. פתאום יש שם ממש. להגיד לחיים. נראה את כל. כל הקהל יגיד לחיים. יגיד
לחיים.
יוטף כיסלב ידוע שהיו שני מוראות. דבר הראשון, והיה ההסתלקה של המגיד, של המגיד במדריש, יום הילול של המגיד. דבר שני, במשך הרבה שנים, 26 שנים אחרי זה, היה הגולה של הדמור הזה, כן, של בלתיים. מסופר גם שכאשר לפני ההסתלקה של המגיד היו שם כמה תלמידים, ביניהם היה גם אדמור הזקן. אז המגיד פנה לאדמור הזקן, לקח את היד שלו ואמר, יוטף כיסלב זה יום ההילולה שלנו. ואז היה פלא, מה פרש יום ההילולה שלנו? מה התכוון בזה? ואחרי 20, זה היה תו כפלה מדגים. ואחרי 26 שנה, תו כפנון תף, ורבי בירפן, 26 שנה, אני אשם הבעיה, אבל לא ניכנס כעת לזה, כאשר הייתה הגולה של האדמור הזה, כן, אז הבינו מה שמגיד התכוון בביתי שמר הילולה שלנו. כשאלת רבי, אומר, כן, עשה לחופשי, כתב כמה מכתבים לחברים שלו, לברך ממדביץ', לביסק אמברדיצ'ר. הוא מעניין שבכל המכתבים האלה מזכיר שלושה עניינים. דבר אחד מזכיר שזה היה בתאריך יוטס כיסלה, יום הילולה של מרינו ורבינו. דבר שני הוא מזכיר שזה היה ביום השלישי של אופל בקיטיב. מעניין, הן תפקוף למדים, להתקלקי של המגיד, והן תפקוף נמטס, הגולה של התרבה היה גם כן ביום השלישי פרשו וישו. שניהם היה ביום השלישי. ורוצה בכותב, זה היה ביום השלישי שהוא פה בכיתב. דבר שלישי הוא כותב, שזה היה, אמר הסטילים, ואמר הפסוק פודה בשלום נפשי, ואז יצאתי בשלום מהשם שלום. זאת אומרת, במילים אחרים, הוא קובע שלושה דברים בקשר עם הגולה. דבר אחד, יום ההילולה של מרינו ורבינו, של המגיד מדריץ. דבר שני, זה היה יום שלישי שהוא פה בכיתב. דבר שלישי, שאמר הפסוק פה זה בשלום נפשי. וכו'. כולם מבינים שאלת הרבה היה יהודי שסתם לא כתב סתם סיפורים. מה זה נגיד? אם הוא כתב משהו שזה היה קשור בשלושה דברים האלה, זאת אומרת, הוא מרמז כאן שעניין של תרס אכסידס, שבשביל זה ישב במסר ובשביל בעדיי ישב לחופשים, שהגולה של תרס אכסידס קשור בשלושה עניינים האלה. ולכאורה, בישלמה, מה שהוא אומר, שזה היה יום הלולה של המגיד, מובן, כתוב בספרים, יום הלולה של המגיד, אז הזכות שלו, מגינה, תמיד צדיקים מגינים, אפילו גם לאחרי יצטרק אותם, בפרט ביום הילולה, הבמילה הוא מזכיר שזה היה הזכות של ים, למה? הזכות שבזכות זה יצא זכאי, משוחרר מבית השוער, עוד התורה של המגיד. בשביל זה הרי יש הזכות של המגיד, יום הילולה שלו. אבל מה נגיע כאן, עניין יום שלישי שהוא פה בכתב, בעניין של פודו, כשאמר הפסוק פודו בשלום נפש. זה עניין ארוך, אבל נדבר קצת על זה. מה פירוש יום שלישי שופר בכתב? ביום בכל יום 16 בראשית כתוב וירא אלוקים כי טוב. ביום ראשון כתוב, ביום שני לא כתוב כי טוב. ביום שלישי כתוב שני פעמים כי טוב. פעם אחת לגמר המלאכה שהתחל ביום שני, ועוד פעם כי טוב בגלל המלאכה שהתחל ביום שלישי. מה היה ביום שני? אז הקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע שהיא מבדיל בין מים למים. בזה לא כתוב כתב, כתוב במדרש. מדוע ביום שני לא כתוב כתב? לפי שבו נברא מחלקת, בלשון המדרש. מכיוון שעד נברא מחלקת, איזה מחלקת? רקיע שמבדיל בין מים למים, יש מים עליינים, מים עליינים, יש מים תחתונים, זה המחלקת, בשביל זה לא נזכר כתב. נשאל את השאלה, אם רקיע מבדיל במים למים, שיש מים, זה דבר לא טוב, נברא מחלקת, ולכן ביום שני לא נאמר כתב, מה ביום השלישי? כתוב שני פעמים כתב. כתוב, הן על דבר יום השלישי, והן על גמר מלאכת המים שהתחיל ביום שני. מה, צריך מלאכת המים בדבר לא טוב? מה פתאום ביום שלישי? זה נעשה כן טוב. הנקודה שהרבי מסביר בזה, אני מדבר נקודת המציצית, בקיצור מאוד. ביום ראשון כתוב, וירא ויבט ירגים אחד. מדייק במדרש, גם בפירושה של חומש. לא כתוב ביום ראשון, אלא ביום אחד. מה פירוש אחד? מלמד שהוא היה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולם. זה הקדוש ברוך הוא היה יחיד. מה פירוש יחיד? היה רק הוא, וחוץ ממנו לא היה שום דבר. חוץ ממנו לא היה שום דבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נברא ביום ראשון. נברא שמיים, נברא ארץ, בעשר שמיים, השמיים בכל צבעים הרבה, בעשר ארץ הארץ בכל צבעים. מה פירוש הקדוש ברוך הוא היה יחיד? אלא אז נרגל בעולם שכל המציאות שלו זה לא דבר לעצמו, זה רק כל הדבר, זה רק מצד הקדוש ברוך הוא. והיה בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך שזה לא נרגש למציאות לעצמו. עד כדי כך לא נרגש למציאות לעצמו, אז שאפשר להגיד שהיה רק הקדוש ברוך הוא. מה היה העולם? העולם בלא היה עניין. העולם כל עניין, וכל הערך של העולם, רק בנגיע ללכות. זה היה ביום ראשון. מה היה במעשה ביום שני? שיש שני דברים. יש עליינים ויש תחתינים. יש דברים עליינים, זה הקדוש ברוך הוא העליון, ויש גם נבראים בעולם. אבל במילים אחרים יש רוחניס, יש עניין של לימוד התורה וקיום המצוות, ויש גם תענוג למעלה. במיוחד למודגש במים. מה העניין של מים? כתוב בתניא, בפרק ראשון, מים מצמיחים כל מיני תענוג. מה אחד הגדרים של מים? שכל מיני תענוג צומחים מהמים. מה הפירוש שנעשה מים עליינים ומים תחתינים? שני סוגי תענוג. כפי שהעולם נברא ביום ראשון, באיזה דבר היה תענוג? רק בדבר אחד. מים, הכל היה מים עליינים. מה היה תענוג? מה גדר של מים? מים מצמיחים כל מיני תענוג. מה היה גדר של תענוג? דבר אחד. לעבוד את הקדוש ברוך הוא. דבר אחר לא היה. אפשר לראות עולם, אבל מה רואים בעולם? דבר אחד. הוא רואה צמר. מה פירוש הצמר? על זה צמר אפשר לעשות ציצוס. זה הכל. הוא רואה, בלחי, בתמרתי. זה קלף, על זה אפשר להיות כתפיל. זה הכל מה שרואו. רואה עליימי. אבל עולם בתור עולם, ושיהיה תנוג בזה, בזה לא היה תנוג. זה היה ביום ראשון. ביום שני, מעשה רקיע מבדיל בין מים למים. יש שני סוגי תענוג. יש עליינים, יש תחתינים. בעיקר זה במים. יש תענוג בלבד את השם, בלימוד התורה וקיום המצוות. בעולם צמר גם כן דבר טוב. לא רק שמצמר אפשר לעשות ציצוס. צמר לעצמו זה גם כן דבר חשוב. גם כן דבר חשוב. וזה עומד שקרה בשם מחלקת. וזה היפך עניין של השם אחד. יש שני דברים. ולכן ביום שני לא נאמר כתב. כעת, מה קרה ביום שלישי? לכאורה, מה היה צריך לעשות? להחריב את הרקיע. שלא היה מים תחתינים, היה רק מים מלאים, אבל לא ככה היה. מה היה? גמר מלאכת המים. נשאר המים תחתינים, לא שברו את הרקיע, נשאר הרקיע, יש מים מלאים, יש מים תחתינים, אפשר להיות תנוג. בלעבוד את השם, ואפשר בעולם כזה שאפשר להיות תנו גם בעולם עצמו. רק מה? יקובו המים אל מוקים אחד וצרו היבשה. מה נעשה? נעשה שגם המים התחתנים אפשר גם אותם לחבר עם אחד. גם הם יקובו אל מוקים אחד. על ידי מה? זה על ידי עבודה של אדם. זה על ידי עבודה של אדם. מי אדם? אתם קרויים מאוד יהודים. שזה הקלבח מתן כוח ליהודי שהוא יחבר את המים התחתינים גם כמו מקום אחד. ולכן זה קלשו למשרו היבושה. המקום של אדם, לא נראה בזה, המקום של אדם זה במקום של יבושה. במקום של מים האדם לא יכול לחיות. כאשר כל מה שלא הייתה יבושה, אז לא היה מקום לאדם. במילא לא היה יכול להיות נברא אדם, במילא לא היה יכול להיות עבודת אדם שיקוב המים על מקום אחד. כשנעשה יבוש, יכול להיות בן אדם. אתם קוראים עוד. אז הוא מחבר, כפי שכתוב, גם ברש"י ברבנו בחיי מעריך את זה, מעריך בזה. אומר ככה, כתוב בזהר, מים תחתינים בכים, כתוב בזהר. המים תחתינים בוכים. ענם בעינו לומד קודם מלכו. מים תחתינים יש להם קנאה, מדוע? מים מלגנים זכו להיות למעלה, ואנחנו אומרים בעצמם בכים, ומהם למטה. אז מה הנחמה שלהם? אז אמרו להם, יהיה במשכן, בסמיקדוש, ויהיה שם יקריבו קורבנות, וקורבנות יהיה מלח, קשור עם מים, ויהיה ניסוח המים בסוכר, ועל ידי זה, אז יעלו המים התחתינים עוד יותר למעלה ממים עליהם. יקוב המים על מוק מחד שרו היבש. כמו שזה היה במגיע 16 ימי בראשית, מדברים כתל שלושה ימים הראשונים, שלישים, שני, שלישים. מה היה גם, גם ביום השלישי? הביום השלישי זה מה שביום שני לא כתוב כתב. מדוע? כל מה שלא היה יבשה ולא היה אדם, באמת זה לא כתוב כתב, מחלקת, זה לא טוב. אבל אחרי שלא היה יבשה, יש אדם עד אדרבה. הרי מה תכלס לא לשבור את התחתינים, אלא גם התחתינים אדרבה יכולים להתעלות עד למעלה יותר מלאים. על דרך זה, ונגיע לאלף השלישי. הרמב"ן מעריך מאוד, רמב"ן בחומש, ששיט אלף השנים זה מוכוון כנגד שיש עשמי ברשת. אלף השלישי מוכוון כנגד יום השלישי. מה קרה באלף השלישי? הדבר הכי עיקרי שקרה באלף השלישי, מה את מתארת? זה קרה באלף השלישי. וגם כן, שלישי בכמה וכמה מובנים, הגמרא במסכת שבת אומרת, בריך רחמנא, דיואב, אורים תוסל, עמא תוסל, ביחד מסבכי של שלישי. מה העניין של שלישי? שלישי זה לא לסבור אחד. לקחת שני הדברים האלה ולחבר אותם. לפני מטרה עדיין לא היה הכוח לחבר את התחתונים האלה. ומטרה כתוב במדרש, שקודם, לפני מטרה לא היה קשר של אלגנים עם תחתונים. אלגנים לא ירדו למטה ותחתונים לא היה לו למעלה. כך כתוב במדרש. ומטרה התבטל הגבירה. הקדוש ירד למטה, ולמשה בן אמר עליה, עליה לשם. וזה ניתן הכוח ליהודים במת נטרה, שדווקא כעת, לפני מת נטרה לא היה הכוח לזה. לפני מת נטרה, אם יהיה זמן לדבר על זה אחר כך, היה כל קיום המשוות ברוך נסלו בגשר. מת נטרה בחדר, שפר לעשות דבר גש מזה נעשה קדוש. עניין זה בעיקר, יהיה במיס המשיח. כתוב במדרש שהתורה שאנחנו לומדים כעת זה ההבל לגבי תורה של משיח. הכל ניתן במתנתרה. גם שמשיח לומד, הכל ניתן במתנתרה. אבל זה לא בא בגילוי. מתי להתגלה המיתוס? פנימי סתרה זה התגלה לעשות לזה. ודאי יראה, ודאי יראו. עוד יותר, החידוש שמתנותר חידש, שלקחת גם דברים תחתונים, וגם בזה, מה גיע במתגלה עשות לזה כתוב פסוק? בניגלו כבד השם ורואו כל בוסר ציפי השם דיבר. לא רק הבשר יראה. וכפי שהרמב"ם מסיים בסף הלכות מלאכים, מלא הארץ זה יש השם. לא רק השמיים, הארץ התמלא זה יש השם. המים התחתים, זה לא סבלת. בצער הכנה לזה, בצער הקדמה לזה, זה התחיל משך זמן לפני זה, בגלל זה גיל החסידס, גיל את ערס הבעל שם טוב. אחד הדברים העיקרים שהבעל שם טוב הדגיש, שהעולם זה לא דבר נפרד לעצמו, רק מה זה כל מציאות העולם, זה שקדוש ברוך הוא מעוות אותו בכל רגע ורגע, וזה כל העניין. רק העת עדיין באלה, ועל זה עבודה של יהודים, אז סוף סוף זה לא עושה לה בתגלה, מה לא האור את זה יש השם. ידוע, שהתגל את תרס החסידס, גיל את תרס החסידס על דבעל שם טוב היה בערך בשנת תק. כתוב בספרים שבכלל בערב שבת יש טעימה ממחלי שבת. צריך לטעום ממחלי שבת. כך כתוב במגן אברהם, כך כתוב גם כן בשולחן ערוך של אל תרד. רק טעימה. אסור להגיד שבערב שבת זה ממש, לא, בערב שבת זה ערב שבת, לא שבת. אבל זה טעימה ממחלי שבת. זה בדרך כלל בערב שבת, בפרט זה כתוב בערב שבת אחרי חצות. בערב שבת אחרי חצות, עדיין עוד יותר הטעימה ממחלי שבת. כמו שזה בשבת כפשוטין, העודר הזה במגיע ליום שכולו שבת, עניין של מיס המשיח, אז בערב שבת, אחרי חצות, זאת אומרת, בערב השישי, אחרי שנסתק, ועכשיו זה אחרי חצות, אז התחילה הטעימה של תיר סבור שם. הטעימה של גיל של תיר לסזות. אז לכן הבעל שם טוב, דיבר הכל, אחד הדברים העיקריים, לחבר את העולם עם הלכות. בכיוון של זה דיבר. אז זה אחד הרמדים, מה שהרבי כתב באיגרת שלו, במכתב שלו, שמתי יצא לחופשי, אז זה היה ביום השלישי שוכפול בכתב. אמרת, מה היה יום השלישי שוכפול בכתב? שגם דבר זה, מלאכת המים, שביום שני, זה לא כתוב כתב, לניברו במחלקת, אבל כעת ניתן הכוח, ניתן הכוח במתנתר באלף השלישי שמוכוון כנגד יום השלישי. שיקוב המים על מוקים אחד, שגם מים תחתין מקוב על מוקים אחד, גם בזה יחדות. אז זה מרמז, שגולה הייתה יום שלישי שהוא פה בכתב. לחיים, לחיים.
כיוון שאומרים לחיים, יש מייק.
מה יש מייק?
קצת להוריד את המייק.
לחיים, לחיים. אני רק רוצה, רק סתם, מעניין לעניין, בעיס העניין, אני זוכר שפעם ראשונה שבאתי לכפר חב"ד וראיתי אצל חסידים אומרים לחיים. אז הלכתי לרב שלום חיים, שאלתי אותו, מה העניין שחסידים אומרים לחיים? ולמה אומרים על, לחיים על משקה? אז רב שלום חיים אמר לי ככה, כשלוקחים מים, לוקחים ספרייט, לוקחים מיץ, לוקחים את הקוקה קולה ושמים בפנים הפריזר, אז מה קורה? המים או המיץ נקפא. כששואלים את המיץ למה אתה נקפא, אז הוא אומר, בחוץ היה מאוד קר, אז החוץ השפיע עליי. כשלוקחים וודקה, לוקחים את האלכוהול ושמים בתוך הפריזר, הוא לא נקפא. כששואלים אותו למה אתה לא נקפא, הרי בחוץ כל כך קר, אז הוא אומר אני נשאר מה שאני. אז הוא אמר שחסידים אומרים לחיים דבר ראשון להישאר מה שהם. זאת אומרת כל יהודי הנשמה חלק אלוקה שלו היה למעלה וירד לעולם הזה, ובעולם הזה זה פריזר גדול מאוד. אומרים לחיים בכדי להישאר מה שאנחנו. אז לחיים, לחיים, לחיים. אני רק רוצה להמשיך את מה שהסבירו, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא עשה ביום השני, הוא עשה את המחלויקס. כתוב במדרש שכל הבעיות התחילו ביום השני, וביום השלישי נהיה הצירוף של שתי הדברים. אני זוכר שכשהייתי בכפר חב"ד היה רב שלמה חיים, מי שזוכר את רב שלמה חיים, ורב שלמה חיים תפלל באריכס, תפלל הרבה שעות. אנחנו הבחורים הצעירים הלכנו מאחורי הפרגוד, רצינו להקשיב איך שרב שלמה חיים עומד ומתפלל. ואחד מהמקומות שרב שלמה חיים התפלל, הוא התפלל הרבה שעות. אז אחד המקומות שהתפלל מאוד לאט, ככה בניגון, אתה היית שרב שלמה חיים? לא זכית. אז הוא התפלל לכו השם הגדולו והגבורו והתפרס, התפלל לאט לאט. לכו השם הגדולו, אתה לא. ואז אני זוכר שהוא בא והנצר ואוהד, כי חול בשמיים ובאורץ, לכו השם. וכשהוא בא למילים ואתו מחייס כולם, אז הוא אשר ואתו מחייס כולם. הוא שר את זה מאוד בהתלהבות גדולה מאוד, ועל המילים האלה הוא עמד הרבה זמן. אני זוכר שהוא שר את זה בשמחה כזאת, בהתלהבות. זה היה פעם אחת בהתוועדות של חסידים, אז אחד מהבחורים, אחרי שרב שלמה חיים אמר קצת לחיים, אז אחד הבחורים שאל את רב שלמה חיים, למה אתה נהיה כל כך ליכטיק? למה אתה כל כך מאיר שאתה אומר ואתו מחייס כולו? אז הוא אמר ככה, העולם הזה מתחלק, אתם יודעים, כתוב והר סיני השן, יש עולם, יש העולם, יש השנה, זה זמן, ויש נפש, יש בני אדם. השם עושה בעולם דברים לא רצויים, הפר הקדושה. השם עושה בזמן, זמנים שלא טובים לנו. זה המים התחתונים. השם עושה אצל בן אדם לפעמים זמנים לא הכי טובים. יש לכל בן אדם עליות וירידות. אומר רב שלמה חיים, ואתו מחייס כולו. זאת אומרת, גם בזמנים שמים התחתונים, גם בזמנים בשונו, גם בזמנים בנפש, גם בזמנים בעולם שנראה לך היפר הקדושה, אתה צריך לדעת, אתה צריך לקחת את הדברים האלה, יש בהם ניצוץ אלוקי, אתה צריך לברר את הזמנים האלה להעלות אותם לקדושה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השלישי פעמיים כי טוב, הוא ברא את הכי טוב למים העליונים, וברא את המים התחתונים, תיקח אותם לקדוש שתיקח אותם. אנחנו בשבוע שעבר, אנחנו דיברנו, למדנו בפרשה, שבא השר של עשיו וביקש, והלך להילחם עם ינקב אבינו. אז כתוב שינקב אבינו לפני שהוא עוזב את המלך, אז הוא אומר אל המלאך, הוא ביקש ממנו ברכה. והוא אומר לו, אני לא זוכר את הפסוק, לא אשלח לך, איך כתוב? כי אם ברכתני, אני לא אשלח אותך. יעקב אבינו הרי לא ידע, על פי המדרש, על פי פשט, הוא לא ידע שזה שר של עשיו. בא בן אדם, רוצה להרוג אותו. למה הוא אומר לו, תברך אותי? מכיוון שיעקב אבינו אמר כל דבר, זה בא לקדושה. וגם בן אדם שחס ושלום רוצה להרוג אותך, יש בזה ברוכה, אתה צריך לקחת את זה לברוכה. איך שכתוב בפסוק, כתוב, אנחנו אומרים, אומרים בתפילה, שאבן מה עשו הבוינים הויסול ראש פינו. אז אומר המדרש, שבנו את בית המקדש, אז שמו אבנים, והיה איזה אבן עקומה מאוד, אבן מאוד עקומה. אז לקחו את האבן הזאת, זרקו אותה הצידה. כשהלכו לבנות את קודש הקודשי, והיה שם איזה זווית, איזה מקום, שכל האבנים לא נכנסו, לא נכנסו שם. פתאום נזכרו שהיה לנו אבן עקומה. לקחו את האבן העקומה והתאימה בדיוק למקום שהיה צריך לקדש קודשי. אבן מה עשו הבוינים, אותו אבן שכולם מעשו אותה, הויסל הורשפינו, גם הבן אדם, גם התכונות נפש שבנו, שחס ושלום נראים לנו כמים התחתונים, העבודה על פי חסידס לקחת אותם לקדושה. אבל אני רוצה לספר סיפור, שבדיוק עכשיו, עכשיו בדיוק אותו היה בן אדם שסיפר שעבר פה, ואומר לי, אני הבן אדם. הסיפור הזה התחיל לפני 20 שנה, בדיוק 20 שנה. הבן שלי, הבכור, היה בן 13, והזמנתי לו תפילין מודרות מודרות, ממש מודרות, והוא הניח אותם, והוא שם את התפילין בבית כנסת. מיד אחרי הבר מצווה, שבוע, שבועיים, הוא נכנס לבית כנסת, הולך לבימה, שהיה התפילין, ואין את התפילין. חפש בכל הבית כנסת, אין את התפילין. הולכים לברר מי לקח אותם, שואלים פלויני, אלמויני, אף אחד לא היה. פתאום מישהו אומר, היה איזה יהודי שנכנס לבית כנסת, ויהודי אחר הלך ודיבר איתו והביא לו תפילין. אולי זה הוא. אז הלכתי לאותו בן אדם, אותו בן אדם הוא יהודי מאוד יקר, אבל הדעות שלו, ההשקפות שלו, ההרגשות שלו לא כדרך בני אדם. אז אני אומר לבן אדם הזה, אתה לקחת את התפילין? הוא אומר, כן. מה הסיפור? זה אומר, נכנס איזה בחור ישראלי לבית כנסת, הלכתי לו, לקחתי את התפילין שלו, אמרתי לו, אתה רוצה תפילין? אז הוא אמר לי, אני לא מניח תפילין. בוא תיקח תפילין, הוא אומר לו. אני לא מניח תפילין, הוא אומר, תיקח תפילין, והכנסתי לו בכוח את התפילין. אז אני אומר לו, אותו היהודי היקר, ריבונו שלם, אתה רוצה להניח, אתה רוצה לתת תפילין? תיתן את התפילין שלך. אבל הוא אולו במחשוב ולתת את התפילין של הבן שלי. אתם יודעים, דבר ראשון מתנוצץ אצל בן אדם מידת הנצח. מה זאת אומרת, לוקח תפילין של הבן שלי אחרי בר מצווה, עד שהזמנתי אותם ועד שבחרתי את הסויפר? אז עולה עמידת הנצח, למה הוא עשה את זה? אחרי זה בא ההויד. אתם יודעים, הויד זה איך אני מנצח את השני, לא על ידי מלחומה, על ידי ביטל. הויד זה שאני מבטל את עצמי, שזה לא מפריע לי הדבר. נצח שאני רוצה להילחם עם המנגד. הויד שאני עובד על עצמי שהדבר לא מפריע לי. אבל מה זה יסויד? יסויד זה לא שאני מנצח, לא שאני פועל שהדבר לא מפריע לי, אלא מתגלה לי שהדבר הזה היה לקדוש, הדבר הזה היה לתורתי, למעני. את היסויד לא היה לי. לפני איזה כמה שבועות מתקשר אליי בחור מהעיר שלנו, מאנטוורפן, שלומד פה. הוא מתקשר אליי ככה ביום שישי לפני שבס, ואני אומר לו, זה שבס, הוא אומר, אני מוכרח משהו, מוכרח לשאול אותך משהו. הוא אומר, אני נסעתי לביתר, ואני נוסע באוטו, ובאמצע הדרך מישהו עוצר טרמפ, אבל זה היה כבר לפני שבס, אז אני ממשיך הלאה לביתר. ואז ברגע האחרון אני חושב, הרבי חינך אותנו לעשות חסד, אז אני מסתובב ואני חוזר בחזרה ואני עוצר ליהודי הזה טרמפ. והיהודי הזה נכנס, מדברים מהר האם, אז היהודי הזה שואל אותי, מאיפה אתה? אז אני אומר לו, אני בא מאנטוורפן. שואל אותו, אומר לו, אתה יהודי, אנטוורפן, לפני 20 שנה אני הייתי שם. מה עשית? הוא אומר, באתי לסתם לשפציר, נכנסתי לבית חב"ד, ואז זה היה איזה יהודי עם זקן לבן, שהביא לי את התפילין שלו. הוא שואל אותו, איך השם של אותו יהודי? הוא אומר לו, סלבטיצקי. על התפילין כתוב מוישה זל וסלבטיצקי. אז הוא מתקשר אליי ביום שישי, אומר לי, כל הסיפור התאים, אבל הוא אומר שהיה לך זקן לבן. אפילו עכשיו אין לך זקן לבן, אבל לפני 20 שנה היה לך זקן לבן. אז אני מספר לו, זה לא אני הבאתי לו את התפילין, זה מישהו אחר לקח את התפילין שלנו, ולכאור זה היה בלי רשות. העיקר אותו יהודי מספר לאותו בחור, לקחתי את התפילין, הוא הכניס לי את התפילין בכוח, לקחתי אותם, שמתי אותם בארון. אחרי כמה זמן חשבתי, מה אני עושה עם התפילין הזה? התחלתי להניח אותם. הנחתי פעם אחת, אחרי כמה זמן הנחתי עוד פעם. סוף הסיפור שהוא חזר בתשובו שלהם. התפילין האלה שהיו נראים כאילו שזה היה סתם ככה, התפילין האלה שהיו נראים כאילו זה מים תחתונים, החזירו יהודי בתשובה. הוא אומר, אחרי החתונה אמרו לי שאני ספרדי, אני צריך לקנות תפילין ספרדיות. הלכתי לקנות תפילין ספרדיות, אבל לא הרגשתי את הקדוש שיש בתפילין האלה. אבל את התפילין האלה שקניתי נתתי לגמח, הוא לא השאיר סתם את התפילין. והוא אומר, והשארתי את התפילין האלה והבאתי גם לסופר, הסופר אמר שהתפילין האלה מודרות, שאני אמשיך להניח אותה. אז התקשרתי אליו לפני שבועיים, אמרתי לו שאני בא לאנטוורפן, אני רוצה לפגוש אותך, לא ראיתי אותו, לא יודע מי הוא, קוראים לו רב מוישה לוי, אני לא יודע אם הוא פה, מישהו עבר פה בכניסה, עשה לי עם היד, אני לא יודע אם זה הוא, אם רב מוישה לוי פה נמצא, אולי הוא מוכן לעמוד או... אין מוישה לוי פה. זה הפשט, לקחת את הדברים שנראים לך כמים התחתונים, להעלות אותם לקדושה. אתם יודעים שהלוחות היו חקוקים משני הצדדים. למה הלוחות היו חקוקים משני הצדדים? כיוון שיש פנים ויש אוכר. הנס היה שגם האוכר, גם הצד האחורי של הבן אדם, גם שם יכלנו לקרוא את האויסיוס כפשוטו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, תיקח את האוכר שלך, תיקח את הנפש הבאמי שלך, תיקח את המידות הלא טובות שלך, תיקח את מה שאתה לא רוצה, ותדע לך, מזה אתה בונה לוחס. אתה לא בונה לוחס מהמידות הטובות שלך, תיקח את המים התחתונים שלך, ומזה אתה בונה קדושה. לחיים, 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 שנזכה בקורי ממש, שכל אחד ואחד יבנה את הלוחות, יבנה את הביס המקדוש שלו הפרטי, דווקא מהאוכל שלו, דווקא ממה שהוא חושב שהוא לא היה צריך את זה, דווקא מהמים התחתונים שלו, דווקא מזה בונים את הביס המקדוש. לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים ולברוכו.